להבין את פרק, את סעיף ג', אולי זה דברי הקדמה. הקדוש ברוך הוא כל יכול, זה נכון או לא? מה אתם אומרים? אנחנו כבני אדם, אנחנו מוגבלים. מוגבלים ביכולת שלנו, מוגבלים בזמן שלנו, מוגבלים במקום שלנו. אנחנו חיים בעולם של מוגבלות. אבל הבורא הוא לא מוגבל. לא מוגבל, לא ביכולת שלו, לא ב... מקום, לא בזמן, בכל מקום, השם מלך, השם מלך, השם ממלוך, לעולם ועד. כן? והעובדה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, היא קשורה לעניין של התשובה. כיצד היא קשורה לעניין של התשובה? אנחנו אומרים כל יום בתפילה, תודה רבה, תתקל למצוות. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אנחנו רוצה בתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. אנחנו רוצים לעשות תשובה לפעמים, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה. אם הוא רוצה, הרי הוא כל יכול. שום דבר לא יכול למנוע את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם הוא רוצה שאנחנו נתקן את עצמנו, נתקן עולם מלכות שדי, ודאי שום דבר לא יכול למנוע. אבל מצידנו, כבני אדם, בגלל המוגבלות שלנו, יכול להיות שיש דברים שמעכבים את התשובה, לא מונעים את התשובה, אלא מעכבים את התשובה. אני רוצה לתקן את המידות שלי, אני רוצה לתקן את המעשים שלי, אני רוצה לתקן את יחסי האנוש שבי וכו', אבל אני מעוכב מסיבות אלה ואחרות, אני מעוכב מן הדברים. הרמב״ם, בהלכות תשובה מביא 24 דברים שמעכבים את התשובה. זאת אומרת שאתה רוצה לעשות תשובה ואתה מעוכב. קשה לך, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה בו זמנית. רוב הדברים האלה זה ביחסי אנוש שמעכבים את התשובה. למשל, אתן לכם דוגמה. בנושאים משפחתיים למשל, יכול להיות שההורים עשו טעויות בחינוך הילדים. יכול לקרות דבר כזה? אה? יכול לקרות דבר כזה? קורה דבר כזה, זה לא... וזה גרם לילדים נזק, הדבר הזה. שההורים התבגרו ורוצים לעשות תשובה. אבל העובדה שהנזק כבר נעשה לילדים, על ידי זה שהם טעו ביחסם אל הילדים, אם מעכב זאת אומרת לעשות תשובה, הוא אומר, מה אני אעשה תשובה? הנזק כבר נעשה. אז זה מעכב אותו מלעשות תשובה. אז לפעמים אדם רוצה לעשות תשובה, אבל הוא מעוכב נפשית ורצונית לפעמים. הוא אומר, איך אני אתקן? דבר בלתי הפיך כבר. דבר שאפשר לתקן אותו. זה מובן. דוגמה שאדם מעוכב, הוא רוצה ומעוכב מלעשות התשובה. אז זה מדבר כאן הרב, שלא צריך להתייאש, גם בגלל הדברים המעכבים את התשובה, לא צריך להתייאש מלרצות לעשות תשובה ולעשות תשובה, למרות כל העיכובים שבדרך. בוא נראה. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אתה אל תיקח בחשבון, יש לי חסם, אני לא יכול, אני לא אעשה. אין שום מניעה מלעשות בתשובה. נדמה לי שבאחד השורים למדנו את זה מדוד המלך. דוד המלך, הגמרא אומרת, הוא הקים עולה של תשובה. עולה של תשובה, הכוונה היא שתשובה זה עול. מה זאת אומרת עול? לפעמים אדם עשה דברים שהוא אומר עליהם באופן... פנימי, אין כפרה. הנזק הוא כל כך חמור, שהוא אומר, אין כפרה על, על, על הדברים האלה. ואז הוא אומר, אז מה זה יעזור לי אם אני אעשה תשובה? אין כפרה. ולומדים את זה מדוד. דוד בחטא בת שבע. מה היה בחטא בת שבע? יש דעות שהוא אומרים שהוא לא חטא, יש דעות שאומרים שהוא כן חטא. הלמנדה אמר שהוא כן חטא. חטא בת שבע, דוד המלך, שדוד מעיד על עצמו ואומר, וליבי חלל בקרבי, אין לי יצר הרע, הוא הרג את היצר הרע. יש גם מישהו שכבר הרג את היצר הרע? אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל כתוב, ליבי חלל בקרבי, אין לו יצר הרע. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שדוד המלך ניגש אל מה שנקרא אשת איש? ומי זה דוד המלך? גדול המשוררים, רוח הקודש, מלך ישראל, אדם שהוא מוסרי כזה, איך הקדוש ברוך הוא גלגל לידיו נפילה כזאת גדולה כמו חטא בת שבע? זאת שאלה. הרי זה לא מקרה הדבר הזה, זה בא ללמד אותנו משהו. כל המציאות הזאת של דוד המלך. אז אומרת הגמרא, הוא בא ללמד אותנו עולה של תשובה. מה העול? שלפעמים אדם, על חטא שהוא חטא, הוא אומר, אין כפרה ואני לא אעשה תשובה, כי היא כבר נעשה קלקול כזה גדול, זה בלתי הפיך, ואין מה לעשות תשובה. מתייאש מהתשובה. זה דוד. הבא הרב והרמב״ם מביא את זה, כאמר, נכון שיש דברים שמעכבים את התשובה, אבל אתה לא יכול להסתתר אחרי הנימוק שהחטא כל כך גדול ולכן אין מה לתקן ואין מה לעשות תשובה ולא לעשות תשובה. אתה עושה תשובה גם על דברים שעל פניהם נראה לך כדבר בלתי הפיך, שגרמת נזקים בלתי הפיכים, אם זה באופן אישי או באופן ציבורי או באופן משפחתי, זה לא משנה. בכל מצב אתה עושה תשובה, זה נקרא עול של תשובה. כל דבר אתה צריך לעשות חשבון נפש, להתחרט, להצטער, לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, בכל מצב שאתה נמצא בו. אז זה מה שהרב אומר כאן. כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. מרשון מנוע. אתה יכול לעשות תשובה בכל זמן, בכל מקום, על כל עניין אתה יכול לעשות תשובה. צריך לדעת את הדבר הזה, להכיר בדבר הזה. למה? אלוקים אחריך. הרוצה בתשובה אחריך. אתה אולי מרגיש שאתה לא יכול. אבל האלוקים רוצה שכולנו נחזור בתשובה. אז תעשה תשובה. ותהיה לך סייעת הדשמיה, מעל ומעבר מהכוחות שלך ומהיכולות שלך. כי יש לך אבא טוב בשמיים, והוא רוצה שתעשה תשובה. זה כמו אבא ואיזה תינוק או ילד קטן או משהו, תשובה, שהוא אומר, אבא, אני מצטער. או אבא, מבסוט חלה. אה, אתה מצטער, קח סוכריה. תן לו משהו. ככה צריך להתייחס אל התשובה. אנחנו לא השחקנים הבלעדיים בתשובה. יש מי ששומע תפילה, מי שרוצה בתשובה, ומתוך כך אנחנו ניגשים לעניין של התשובה. כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם 24 דברים המעכבים את התשובה, כמו שציינתי שהרמב״ם מביא אותם בהלכות תשובה, תקף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. הכל נמס, למרות שזה נראה על פניו במבט ראשון, משימה בלתי אפשרית לתקן, אבל ברגע שאתה רוצה, הכל נעלם כביכול. ואין לבטל שום נטייה של תשובה. אין לבטל. לא לזלזל. יש לך מחשבה טובה לתקן משהו אצל עצמך, בחברה, בכל דבר, אל תזלזל, זאת נטייה, נכון, זה רק מחשבה לפעמים, מחשבה טובה, אבל לא לזלזל בשום דבר, שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שאדם משאר את עצמו, כמו סתם, בדברים פשוטים ביותר שאתה רוצה לתקן, הלכת במדרכה, ראית קליפה של בננה, עברת ליד הקליפה, אמרת לעצמך, טוב, טוב שלא התחלקתי על הבננה הזאת. והמשכת הלאה. פתאום אתה חושב, רגע, 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 אולי מישהו אחר יתחלק עליה? אתה עושה רוורס, חוזר, מרים את הקליפה של הבננה. עשית תשובה, חביבי. נראה דבר קטן כזה. בסך הכל הרמתי את המכשול שאנשים לא יקשלו בהם. דבר קטן כזה. לא מזלזל בשום דבר. שום דבר. אני יודע, דברים קטנטנים שנראים לך. אכלת. שמת את הצלחת שלך בכיור. מלוכלכת כמובן. רגע, רגע, מישהו צריך לנקות את זה, נכון? מי ינקה? אולי אני אנקה את זה? עשית תשובה. לא השארת את זה לאמא שלך, אלא אתה בעצמך נקית את זה. האמא מבסוטה חלה. תראו מה קרה לילד של מכון מאיר. הוא התחיל לנקות את הכלים. איזה תשובה גדולה. זה דבר קטן, אבל זה דבר גדול.
עכשיו להשתמש רגע בשיעור למשהו כזה, אתה פשוט מזכיר לי. יש ביום רביעי, אפשר להצטרף למאגר של מח העצם, שזה בדיקת דם פשוטה ממה שהבנתי. זה בכל הארץ, זה פשוט אפשר ככה להגיד את זה בכל השיעורים, שהרבה אנשים...
תראו איזה נשמה טובה, הוא דואג, הוא דואג לחולים. כל הכבוד.
אז יום רביעי זה יום התרמה ארצי.
יום התרמה, הנה כבר עשינו תשובה. יום התרמה ארצי למח העצם. ומי שרוצה לעזור, להציל אנשים, חולים, על ידי שייכנס למאגר, תבוא אליו בברכה. הנה תשובה. דבר קטן. אז הוא אומר, לא נזלזל בשום דבר קטן. כל דבר קטן. שיש בו מחשבה טובה, רצון טוב. לתקן משהו? לא נזלזל בזה. להגיד את זה, לעשות את זה, לפעול בזה, וכו'. ולא את הרעיון היותר גדול. הרעיון היותר גדול. אני רוצה את המשיח. רוצה, גאולת העולם, גאולת האנושות. אתה רוצה את זה? אתה רוצה שלכל האנשים יהיה טוב בעולם? שיהיו שמחים, שיהיו מאושרים? מי מעוניין בדבר הזה? משימה אפשרית או בלתי אפשרית? אל תזה, מה, יש לי שאיפה להיטיב עם כולם. יש לי שאיפות, פתאום אני אומר שבה טובה על דבר קטן, מזדמן לך דבר כזה או אחר. זה תשובה וזה תשובה. דברים קטנים, דברים גדולים. ולא לזלזל בשום דבר. פוס ככל יכולתך נה. ברעיון התשובה. דברים קטנים, דברים גדולים. אין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו, שאדם ישאר את עצמו. הוא אומר, אני אדם חשוב, אני אדם גדול, מה אני אעשה דבר כזה? לא, אין דבר כזה. כל דבר צריך לעשות אותו, אפילו שהוא נראה בעינינו קטן. ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו. מי אני ומה אני שאני אתקן ואני אוסיף ואני אעשה משהו? לא, אל תזלזל בזה. גם בדברים גדולים, גם דברים קטנים. כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה. אתה רואה שהכל בעצם זה תשובה. הכל שם אל השורש, אל המקור, אל הרצון הטוב האלוקי. שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים, כמו שנאמר, תשובה קדמה לעולם, ביסוד העולם, עומדת התשובה. שאלות, רבותיי, עד לכאן. שאלו אותי, תעשו איתי חסד. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאלות, כן.
והשור אין מוכלים לו? זה משהו שהוא נכנס?
סליחה?
אומר
הכתב והשור,
אחד
מהמניעות, אין מספיקים בידם לעשות תשובה, ככה נאמר. אומר הכתב והשור, הכתב והשור, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. צריך להבין, יש כאלה שהופכים את התשובה או את התשובה כאמצעי לחטוא. זה נקרא הכתב והשור, הכתב והשור. מה אכפת לו? אומר, אני אגנוב, במילא אני אעשה תשובה. אני אגנוב, במילא יבוא יום כיפורים. אין יום כיפורים. אותו דבר לגבי יום כיפורים. בכתב, יום הכיפורים מחפר, כאילו הוא משתמש ברעיון של התשובה להצדיק את חטאיו. זה דבר שלפי התורה הוא אסור. זה משהו אחר. שהוא לוקח את התשובה, משתמש בה כאידיאולוגיה לעשות פשעים, לעשות חטאים. הוא אומר, בסוף אני אחזור בתשובה, מה אכפת לי? זה לא נוגע אחד לשני. אז הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, אצל אותו אדם אומר, הוא משתמש ברעיון התשובה בשביל לעשות חטאים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אותו דבר לגבי לימוד התורה. יש אנשים שלומדים תורה ואומרים, למשל, כתוב בתורה שנוח היה אלכוהוליסט. היה שותה יין. היה שותה יין. הוא השתכר, נכון או לא? אתה קראת את החומש. הוא השתכר או לא השתכר? יש כאלה שהם אלכוהוליסטים. אז הם מחפשים איזשהו הצדקה מהתורה להיות אלכוהוליסט. הוא מגיע לומד נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. הוא היה אלכוהוליסט. אם נוח היה אלכוהוליסט, אני, יש לי יותר מהתורה, הוא היה איש צדיק תמים. אני לא כמו נוח, ובכל זאת הוא שתה יין. אז למה שאני לא אשתה? הוא משתמש בתורה לעבירות, לדברים לא טובים. כן? זה לא. כך גם לגבי תשובה, אותו דבר. שאתה אומר, הכתב ושוב, הכתב ושוב, הכתב, לא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הכתב ויום הכיפורים מחפר, גם כן אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אתה לא יכול להפוך את המושג תשובה כהצדקה לחטאים, לפשעים. זה אבל דין אחר. זה לא עניין של מעכב. המעכב זה שאדם עשה דבר חמור, והוא מרוב צער אומר, מה... אני לא אעשה תשובה, כי במילא זה לא יחפר. זה משהו אחר. טוב, רבותיי. זה נקרא, הדבר הראשון, נבל ברשות התורה. הוא נבל ברשות התורה. הוא, יש לו הצדקה מהתורה להיות נבל. זה לא. זה עשה.
שלוש.
כן.
יש כזה בתאים שאי אפשר לגמור. אי אפשר מה לכפר אותם
בשבילה? אי אפשר מה?
לכפר.
לכפר, לכפר, לכפר. חטאים שאי אפשר לכפר, למשל מה? ניקח לדבר הכי חמור, רצח. נכון או לא? אדם כבר הרג את מישהו, מה יעזור יעשה תשובה? אי אפשר לכפר, נכון? זה השאלה. אפשר לעשות תשובה. יש שאלה לגבי, באמת, בירור שלם בהלכה לגבי כהנים. אם כהן רצח, האם הוא יכול לעלות לברכת כהנים או לא יכול לעלות לברכת כהנים? יש דיון שלם בין הפוסקים. בגלל שידיים מלאות דם, והוא הולך ומברר ברכת כהנים. איך זה? האם יש תשובה על רצח או לא?
קין רצח, והשם
כיפר
לו.
יפה מאוד, אני רואה שאתה למדת תורה. גדול אבונים מנסור, ככה שואל את... מי מקבל את התשובה? הקדוש ברוך הוא. זה לא העניין של חשבון פרטי בינך ובינו. אז באמת יש דיון, יש דעות לכאן, לגבי כהן, לכאן ולכאן, ויש גם דעה שאומרת שכן, אם הוא עשה תשובה באמת, מתכפר לו אדם. אין דבר, אומר הרמב״ם, שעומד בפני התשובה. אין דבר שעומד בפני התשובה. למה? כי התשובה לא מתחילה מאיתנו. מתחילה מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה בתשובה. הוא פתח לנו פתח, זה חסד גדול, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו שאנחנו יכולים לתקן את כל הקלקולים. איך אומר רב נחמן מברסלב? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הקלקול בכלל, כל הקלקולים בעולם, המטרה שלהם, לתקן אותם. לתקן עולם במלכות שדה. כך שאתה לא צריך להתייאש משום דבר. גם דברים שנראים לך כדברים בלתי הפיכים, כמו רצח או דברים מהסוג הזה, אדם צריך לתקן, לבקש סליחה, מחילה, גם מהמשפחה, גם מהאנשים, אבל כמובן מהבורא עצמו, שהוא עבר עבירה על רצון, עשה בניגוד לרצון הבורא. לגבי ענייני ממון, צריך בתשובה, למדנו את הדבר הזה, אם אדם גנב ממישהו משהו, אז הוא לא יכול להגיד, אני אעשה תשובה וישאיר את הכסף אצלו בכיס. הוא אומר, העיקר עשיתי תשובה. אלא לגבי הענייני ממון, אדם שגנב ממישהו, הוא רוצה לעשות תשובה באמת, מה הוא צריך לעשות? תגיד, כל רב, להחזיר את הכסף. ולעשות עוד תשובה שהוא עבר מצווה מהתורה שאסור לגנוב. אז יש כאן שתי תשובות. ביחסים בין אדם לחברו, הוא צריך לפצות אותו, להחזיר לו את הכסף. ובעניינים של בן אדם למקום, שיעשה תשובה. זה לא נוגע אחד לשני. אדרבה, אם אתה עושה תשובה כלפי שמיה, ואת הכסף של הנגנב אתה משאיר אצלך, זה לא תשובה. קודם כל תחזיר את הכסף, אחר כך תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא גם שעברת על רצונו. אני נהג לספר סיפורים על כמה גנבים שהיו כאן במכון מאיר. לא, זה לא נורא. לפעמים אדם הוא גונב. דין פרוטה כדין מאה. מה זה גונב? מה זה גונב? שהוא לוקח בלי רשות, נכון? זה נקרא גנב. יש כאלה שלוקחים. היה פעם כאן אחד שהוא היה בחור מאמריקה. שהוא, אחרי שהוא חזר בתשובה, היה לו יורד תשובה, הוא בא אליי וסיפר לי, תשמע, כשהייתי צעיר, הייתי גנב. מה היית גונב? שאלתי אותו. הייתי גונב כובעים. איך היית גונב כובעים? הוא עבד בחנות של כובעים, כל יום הוא הלך לעבודה בלי כובע, וחזר עם כובע. וככה הוא גנב כובעים. כל פעם יצא מהחנות עם כובע. וזה אי קלה. מה לעשות? הוא אומר. אני רוצה לעשות תשובה. אמרתי לו מה שההלכה אומרת. כתוב בהלכה, אדם שגנב ממישהו צריך להחזיר את הכסף. כמה כסף, כמה כובעים גנבת? תעשה חשבון בערך, תשלח צ'ק לחנות במרכז ארצות הברית, ותעשה תשובה. קודם כל תחזיר את הכסף, אחר כך גם תעשה תשובה כלפי שמה, ככה צריך לנהוג. אותו דבר, כן. אז זה דוגמה שנייה שאני אספר לך. פעם היה תלמיד שלמד כאן, והוא חזר בתשובה. ואחרי שחזר בתשובה הוא בא, גילה את ליבו, אמר לי, תשמע, בצבא הייתי אפסנאי. והיו שמים אצלי במחסן, באפסנאות, את כל הקיטבקים, החיילים. ואני הייתי פותח להם את הקיטבקים, ולוקח לכם, לוקח להם מה שגונב מהם כל מיני דברים. וזהו, עכשיו אני אחרי הצבא, אני לא יודע ממי גנבתי, אני לא יודע מי האנשים, לא יודע מה. אז מה אני אעשה עכשיו? אני רוצה להחזיר את זה. כמה בערך גנבתם? הוא אל תשאל. אז מה תעשה? אמרתי לו, תדע מה, עלה לי רעיון, יש ועד למען החייל. הוא לא יודע למי לילד. לפחות, באופן כללי, תתרום את הגניבה הזאת לבד למען החיים. או אם אדם נפטר, יש לו יורשים. צריך להחזיר ליורשים את הגניבה. אני נוהג לספר שפעם הייתה כאן אישה אחת, חזרה בתשובה, והיא הייתה עובדת כחדרנית בבית מלון. והייתה כל פעם גונבת, בתור חדרנית, היא הייתה גונבת מהמלון, בית מלון, סבונים, אגבות, כל פעם הייתה גונבת, 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 בסוף חזרה בתשובה. היא באה אליי, מה לעשות? אמרתי לה, תקשי לבעל המלון, תחזירי לו את כל מה שגנב בכסף. אז היא אומרת לי, וואי, וואי, מה אני אעשה? ברוך השם, היא התחתנה עם אדם עשיר. יום אחד היא באה, אני רואה פק כזה של שטרות אצלה, היא אומרת, זה פחות או יותר מה שגנבתי. מה לעשות? אמר, תקשי לבעל המלון, תתני לו את זה. התביישת, לא... תני לו את הכסף. בא אל בעל המלון, נתנה לו את הכסף, סיפרה לי, הוא כמעט התעלף. בעל המלון, הוא ידע שכולם גונבים ממנו, אבל שתהיה בעלת תשובה, שתחזיר לו את הכסף. אני אעשה תשובה כזה, כזה. ככה זה תשובה שלמה, לגבי עניינים בין אדם לחברו, אם זה בממון, אם זה פגיעה פיזית או נפשית, או דברים כאלה, צריכים לבקש סליחה. לא להגיד, אני חטאתי, אביתי, פשעתי כלפי שמיה, אבל האדם הניזוק, לא להתייחס אליו, כן? זה ההלכה, ההלכה היא ככה. זה לא פשוט, אני יודע, אבל מה לעשות? ככה צריך לעשות תשובה שלמה. טוב, בוא נעבור לסעיף ד' בבקשה. מה שמוטבעים לפעמים במיניות גדולות, מלשון מנוע, כי האדם רוצה לעשות תשובה וקשה לו לעשות תשובה. הדוגמה הזאת של הגניבה היא דוגמה, כן, לפעמים אדם קשה לו, הוא רוצה לעשות תשובה, אבל קשה לו להחזיר את הממון שהוא גנב. קשה לו הדבר. מה שמוטבעים לפעמים במיניות גדולות, בין בעניינים שמן אדם למקום, בין בעניינים שמן אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. דהיינו, התשובה הרצונית. זה שאתה לא יכול כרגע לתקן בפועל את מה שאתה רוצה לתקן, אבל לא להתייאש. אני רוצה לתקן. אני לא יכול, אבל אני כן רוצה לתקן. בעיקר אני אומר מה שתקן זה במשפחה. תדעו לכם שרוב הבעיות של בן אדם לחברו זה לא בן אדם לאדם ברחוב, שאתה לא מכיר אותו. רוב הבעיות בין אדם לחברו זה בין אדם לחברו בתוך משפחתו. יחסים בין הורים לילדים, בין איש לאישה, בין אחים אחד לשני. שם רוב הקשיים, רוב החיכוכים, רוב העניינים. ולפעמים יש לאדם משקעים כאלה ואחרים, וקשה לו לבקש סליחה. הוא כל כך פגוע, הוא כל כך זה, הוא כל כך לא יכול אפילו להגיד, לעשות תשובה כזאת או אחרת. אומר הרב, נכון שיש דברים שמעכבים, אבל לפחות תרצה. אם אתה רוצה, בסוף תהיה סייעתא דשמיא. אם אתה לא רוצה, אתה לא על המסלול בכלל של תשובה. לכן הוא אומר, גם כשאתה מעוקם מלעשות תשובה, לפחות תרצה לעשות תשובה. לא יעקם כלל את התשובה הרוחנית, כיוון שמבקשים לשוב אל השם, שומעים עצם הבקשה, עצם הרצון לשוב, זה כבר תשובה. למרות שבפועל עדיין הדברים לא יצאו מן הכוח אל הפועל. והאדם יתחדש כבריאה חדשה, ממש יהיה אדם חדש. עצם העובדה שהוא רוצה לתקן את עצמו, הוא כבר מתחדש. והציצים המעשיים, ציצים זה מלשון מהציציות, הציציות כידוע מרמזות לנו בתלית על המעשים. כן, התלית עצמה היא בנויה כאילו התלית עצמה זה המידות, והציציות עצמם זה הרמז למעשים. אז זה הביטוי ציצים מלשון פרטים, ציצים, כן? והציצים המעשיים שצריכים לזירוז גדול לתקנם, והוא לא יכול לתקן עכשיו באופן מעשי את הדברים מסיבה זאת או אחרת, יצפה עליהם תמיד לתקנם. יצפה, דהיינו, ישאף, ירצה. אני לא יכול, אבל אני רוצה. תמיד ישאף לתקנם. ויסגל לעצמו מידת השפלות ביותר, דהיינו, ענווה, מידת ענווה. אני רוצה, אני לא יכול, לא שגאווה, מי אני שאני אחזור בתשובה, זה ההפר בדיוק. אלא אדרבה, אני רוצה, אבל יש לי קשיים כאלה ואחרים. כל זמן שלא תיקן איזה דבר בפועל, תמיד יהיה במידת הענווה ושפלות. ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, וישתוקק לתיקון השלם. לא להרפות. אתה רוצה לתקן, 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 למרות שאתה כרגע לא מסוגל ולא יכול, בכל זאת אתה רוצה לתקן. כאמור, בעיקר ביחסים בין אדם לחברו. זה הדבר החשוב ביותר. וממילא יבוא הדבר לידי כך שיעזרו השם יתברך לתקן את הכל בפועל. למה הוא יתקן את זה? כי מי שעוזר באמת זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כל יכול. ומה שנראית בעיניך כמשימה בלתי אפשרית עכשיו, מכיוון שאתה רוצה, תהיה לך סייעתא דשמיא. זה יכול לקחת זמן, זה יכול לקחת מאמץ כזה או אחר, אבל אם אתה באמת רוצה לתקן, אתה רוצה באמת טוב, יעזרו לך. האלוקים יעזור לך מן השמיים. תנסו פעם, תראו, זה עובד. לא, באמת. לא להתייאש. למה לא? אם אלכוהוליסט לא מצליח להיגמל, הוא מקווה שעל ידי לימוד תורה יקבל את הכוחות לכך, האם זה מותר? למה לא? תורה היא תורת חיים. אין לך דבר שיותר משנה את האדם מאשר לימוד התורה. אני בדקתי את זה. אני בודק את זה יום יום. אתה רואה כאן אנשים באים, סליחה שאני אומר, מאיפה הם? אתה רואה, לימוד תורה פשוט זה כמו אוויר לנשימה. כמו מים לעץ יבש. וכמה אנשים שהם... אלכוהוליסט קטן עליהם, הם עברו עליהם, אין לך למה, היה אחד גדול השודדים בעולם, קראו לו ריש לקיש, לא יודע אם שמעתם, בתקופה שלו, היה ראש הליסטים, איך אומרים היום, מאפיה, עמד בראש המאפיה, אל קפונה כזה, למד תורה, תחום הקרם, נעשה אחד מגדולי, החכמים, אין סוף, יותר מזה, זה כאן מישהו, יש כאלה שמכורים לסיגריות, יש כאלה אנשים, מסכנים, מה לעשות, אבל הם מכורים לסיגריות. לא פעם, כשבאים כאן למכון מאיר, אני רואה חבר'ה שמכורים לסיגריה, ואני רואה אחרי כמה זמן, פתאום מפסיקים לעשן. אני רואה איך אתם מפסיקים לעשן? אנחנו לומדים תורה. לימוד תורה, הוא מביא את האדם להיות בן אדם. כי האדם שהוא במצב כפייתי, הוא מאבד את הבחירה החופשית שלו. אלכוהוליסט, או האדם שמכור לדבר כזה או אחר, זה מדרגה מאוד נמוכה, שפל של האדם. אבל לימוד התורה הוא מחיה את האדם. הוא נהפך לבעל בחירה. היה כאן פעם מישהו, שהוא אחד מהתלמידים שלמד כאן הרבה שנים, שאמרתי לו, תשמע, אתה... באותו רגע שתפסיק לעשן, אתה תתחתן גם. אז הוא אומר, מה הקשר אחד בשני? הוא אומר, אתה תראה. אז הוא אומר, בשביל זה אני מוכן להפסיק. ככה היה. כן, מתי? הוא התחתן. אני אומר, זה לא בדיחה, אני אומר, למה? הוא התגבר על עצמו. ככה הוא היה במצב כזה שהוא היה מכור. זה לא רק מכור לסיגריות, זה מכור למחשבות, מכור לכל מיני דברים. פתאום כשהוא הגיע למצב שהיא שליטה עצמית, אז הוא מצא את עצמו בעצם. מצא את עצמו, מצא גם את אשתו.
אתה
מעודד
כאן מהשם,
שנפסיק ונפסיק. תראה, תגיד לי, אתה מהשם במקרה? אתה כמו שהיה... נבל ברשות התורה. אתה מפרש את זה הפוך על הפוך. אני חשבתי שתפרש את זה, אם אתה מבטיח לי, אני כבר מפסיק.
תיתן לו הבטחה אולי יפסיק.
לא, כבר הוא לקח את זה ברצינות, אני רואה. מדי, אדם שלא מוצא את עצמו והוא מכור לדבר כזה, ודבר אחר, יש לו אחריות. הוא אומר, איך אני אסבך עוד מישהי עם סיגריות? מה? חייב לצאת מזה. נכון או לא? אני צודק? לא להתייאש. אדרבה, אדם צריך לדעת, אם הוא רוצה באמת, משתדל באמת, אלוקים יעזור לו. גם לאלכוהוליסט, זה ששואל לגבי אלכוהוליסט. ודאי שלימוד התורה, הוא מתהר את האדם. הוא נותן לו כוחות, נותן לו אנרגיות. נותן לו אופק, נותן לו חיים, התורה היא תורת חיים, פשוטו כמשמעו. ודאי וודאי שהוא יכול לצאת מה... למרות שאני לא מכיר את ה... במה מדובר, אבל צריך גם להיעזר במומחים איך לצאת מהתמכרות כזאת או אחרת. היה כאן פעם תמיד שהוא היה מומחה לדברים האלה, והוא עוזר לאנשים לצאת מהתמכרויות כאלה ואחרות. אבל לימוד התורה זה רק טוב, זה לא זה עוזר, אפשר ללמוד תורה, גם לא, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. גם בשביל לצאת מההתמכרות הזאת. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, נניח אדם רוצה לתקן את עצמו, ועדיין לא תיקן, אבל רוצה לתקן ולא תיקן. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקון, בין מצד מיניות חיצוניות או מצד מיניות פנימיות, חיצוניות זה יכול להיות חברה או משפחה או דברים כאלה, שלא תלוי בו, הוא רוצה לתקן, אבל התיקון לא תלוי בו כבר. הוא מניע חיצוני לדבר הזה. או מניע שלו עצמו, שאין לו כוחות לתקן בפועל את מה שהוא רוצה לתקן, שעדיין אין רצונו תקיף כל כך, והסכמה לדרכי התיקונים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמה. מכל מקום יוכל בתשובה הרוחנית, דהיינו הרצונית, ויגיד לעצמו, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לתקן, קשה לי, אני לא יכול, אבל אני לא מרפא, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, ובסופו של דבר תהיה לו סייעתא דשמיא. בכל עוז ואומץ יוחז בתשובה הרוחנית, למרות שהתשובה המעשית עדיין לא הגיעה, עדיין הוא מחזיק בדברים לא, מעשיים לא טובים, ויהיה תקיף בדעתו, עקשן, אני רוצה, ויכול גם דרך אגב לפנות אל הקדוש ברוך הוא, מישהו מעוניין. מישהו כאן מעוניין לדבר עם הקדוש ברוך הוא בנושא הזה? לדבר אליו. תגיד, ריבונו של עולם, אני רוצה לתקן, קשה לי, אני לא יכול, יש לי בעיות כאלה, בעיות אחרות, דברים כאלה, אני רוצה. תתפלל, תבקש, לא להרפות, לא להתייאש, כן.
הזאת, זה נשמע משהו
שאי
אפשר, זאת אומרת, אני רוצה,
אני
יכול, זה...
רצוי ומצוי. כל החיים שלנו זה רצוי ומצוי. לא, 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 אז זה מה שהרב אומר. סבלנות. לפעמים לוקח לך לתקן יום. לפעמים לוקח לך שנה. לפעמים לוקח לך 10 שנים. לפעמים לוקח לך 50 שנה. לפעמים לוקח לך 1,000 שנה, לפעמים לוקח, אבל לא להתייאש. עם ישראל 2,000 שנה בגלות, וכל פסח הוא אחרי ליל הסדר, שנה הבאה בירושלים. מה בירושלים? הוא רוצה לירושלים, הוא לא הצליח לממש את הרצון הזה. הפסקנו לשיר? אתה הפסקת לשיר? הנה, אתה בירושלים. מה, אתה חושב במקרה אתה בירושלים? בגלל שאבותינו אלפי שנים רצו, רצו, רצו להיוושע, רצו להיגאל, רצו לירושלים, רצו לארץ ישראל, ולא הצליחו. אבל לא התייאשו. אתה מבין, אין דוגמה לאומית, נאמר. אתה אומר באופן אישי, אדם רוצה משהו, הוא יכול להתחיל מנקודת האפס. מהשפות ירים אביון. מה זה השפות? איך קוראים להשפות בעברית? מהזבל ירים אביון. פעם שמעתי מישהו מדבר אחד עם החברים, חבר שלו אומר, אתה יודע איפה אני? איפה? אני בזבל. וואי וואי. אמרתי מיד בליבי, מהשפות ירים אביון. מהזבל ירים אביון. אבל אתה תרצה לצאת מהזבל, אז תצא מהזבל. אלוקים יעזור לך. לא להתייאש. כן.
ממש
כשבן אדם
לומד תורה, התורה
באופן טבעי
משנה אותו. בטח. אז בהיכרות אישית שלי, כאילו באוניברסיטה, פגשתי הרבה אנשים שהיו בישיבות הסדר והכל הכל, ודווקא באוניברסיטה הוריד את הכיפה, כאילו. איך התורה לא נשארה
חזק? שלח אותם למכון מאיר, חביבי. גם, צריך להבין, גם לימוד התורה, אין אדם למד אלא מקום שליבו חפץ. אתה יכול ללמוד תורה ו... לפרוח. אתה יכול ללמוד תורה, כתוב, שם חיים היא למיימנים הבא, ושם המוות למסמילים בה. אותה תורה אתה יכול ללמוד ושם חיים. אותה תורה יכולה להיות גם להרחיק את העם. זה כמו אוכל. יש אוכל שאתה אוכל אותו, והוא בריא, ואתה שמח בו, והוא טעים לך, ואתה מבסוט. אבל לפעמים לוקחים לך ומאכילים אותך בכוח. אוכל שלא מתאים לך, שאתה מכיר אותו. הוא לא... אז לפעמים אדם שהוא למד תורה, אבל הוא למד בצורה כזאת שלא ערבה לחיקו, והייתה אולי בכפייה ולא מרצון, ובמקום שהוא לא אהב ללמוד, אלף סיבות, שבסוף הוא מגיע הרגע שהוא משתחרר מהמסגרת, הוא מכיר את הכל. תורה דבר כזה. שזה יש מכון מאיר. כל אלה שהכירו באים לכאן, את התורה באים לכאן להתחזק. זה ככה, זה באמת. זה לא מספיק ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה בצורה כזאת, שהתורה באמת היא תחיה את האדם. לכן יש תופעות מהסוג הזה. כמובן. כן, מה של מי? אתה רצית לשאול? לא. לא רציתי. אז בכל זאת, הוא אומר, לא להתייאש. גם במצבים שאתה לא מממש את עצמך, ולא מקשים את מה שהיית רוצה, בכל זאת, התשובה הרצונית, הרוחנית, השאיפה, החפץ, לא לאבד אותו, להמשיך הלאה. ויהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף, אחוזו בתשובה, ברצון הטוב הזה, לתקן את עצמך, אתה אחוז בדבר הזה, אז זה בסדר, למרות שאתה לא מממש את זה. שעניין יקר מכל מה שבעולם. מי שאחוז בתשובה, אחוז ברצונו של הקדוש ברוך הוא. והוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה כשלעצמו מעלה גדולה מאוד. וירבה בתורה. ירבה בתורה. ילמד תורה. אין לך דבר, כמו שאמרנו מקודם, התשובה והתורה הולכים ביחד. זה לא במקרה שבעלי תשובה באים לישיבה ללמוד. הם מרגישים, כאן אני אחזק את התשובה. כאן אני אקבל את האנרגיות הדרושות לי לעשות באמת תשובה. ירבה בתורה, ירבה במידות טובות. זה לא מספיק ללמוד תורה, צריך גם לתקן את המידות. בחוכמה, בהנהגה ישרה, בכל מה שאפשר לו. וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו. לא להפסיק מלהתפלל ולבקש רחמים מאלוקים, שיעזור לך בשאיפות שלך לתקן את עצמך. אם זה במידות, אם זה במעשים, יחסי אנוש וכו'. וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו, להוציא אל הפועל את חלקי התשובה, שעדיין לא יצאו אל הפועל. אתה לא שאתה מתחמק ואתה מטאטא מתחת לשטיח את הקלקולים שהיית רוצה לתקן. אתה יודע שהם לא בסדר. אבל אתה מבקש מאלוקים שיעזור לך לתקן את הדבר. בעבור עצמו ובעבור כלל ישראל. לא רק בשביל עצמו, אלא על ידי זה שמתקן את עצמו ומתקן את כלל ישראל. ובעד כל העולם כולו. זה מדרגות מדרגות. יש אדם שעושה תשובה בשביל עצמו. יש אדם שעושה תשובה לא רק לעצמו, אלא גם לעמו. הוא אומר, אם אני מתקן את עצמי, העם שלי מתקן. ויש אדם מדרגה עוד יותר גבוהה. הוא אומר, אני מתקן את עצמי, לא רק בשביל עצמי, אלא גם בשביל עמי וגם בשביל האנושות כולה. הוא אדם כזה כללי, אדם עולמי. ובעד התיקון הכללי של השכינה, אור השם בעולם, ושיהיה בתכלית השלמות, וישתוקק שכל הנשמות תהיינה מתוקנות ונהנות מזיו השכינה, כמו שהוא זוכה לזה. והכל יסבעו טוב ושיפת חיים במהרה בימינו אמן. לא להתייעש. תמיד להסתדל, לתקן, לשאוף לתקן, למרות שיש קשיים, למרות כל הקשיים. זה אברהם אבינו הזה, שהוא כל הזמן הולך ונתקל בקשיים בדרך, לא מרים ידיים. וכל הזמן משתדל לתקן, לתקן את עצמו, לתקן את משפחתו, לתקן את סדום ועמורה, לתקן, לתקן, לתקן כל הזמן. רק לתקן. למה אומר? התיקון הזה יביא טוב לכולם. לכן הוא רוצה לתקן. זה לא סתם שהוא רוצה לתקן. אלא על ידי זה שהאדם מתקן את עצמו, החברה מתקנת את עצמה, האנושות מתקנת את עצמה, הם זוכים לאור השם. זה העניין של תשובה. דלת אחד, רק משפט אחד, שהוא תמצית של כל מה שלמדנו. עיקר הנפילות, מישהו כאן נפל פעם ברחוב? איפה?
איפה לא?
באיזה רחוב נפלת? שבע יפול צדיק וקם. עכשיו, כל אדם יש לו נפילות. לא, לא, גם פיזיות, אבל נפילות בחיים. עיקר הנפילות, הוא אומר. למה אדם נופל? באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. במילים אחרות, הוא אומר, אין שינוי. אין תיקון. הוא מתייאש ממי? מתייאש מעצמו. מכאן מתחילות הנפילות. נפילות במצבי רוח, נפילות ביחסי אנוש. אדם לא מאמין שאפשר לתקן. ואדם, מה צריך לעשות? להאמין שאפשר לתקן, כן.
אבל קורא לאדם מסיפור, אז אני עכשיו לא אעשה ככה וככה. וכל הזמן הוא נכשל בזה והוא שוב רוצה ו... בסוף פשוט
נכנס
לו הרצון
לתקן, כאילו, בוודאי, בוודאי. זה נקרא בפסיכולוגיה דימוי עצמי חלש. מתי לאדם יש דימוי עצמי חלש? הוא נכשל. ועוד פעם 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 נכשל.
מה
קורה לו
נכשל?
נכשל
הכוונה?
בבחינות, בעבודה, בחברה, בכל דבר. נכשל, נכשל, נכשל. הוא אומר, אז הוא, הדימוי העצמי שלו, הדימוי מלשון דמיון, הוא מדמה לעצמו שהוא לא שווה כלום. אין לו כוח לכלום. הוא בדיכאון, הוא בייאוש, הוא ב... כשאתה שואל אותי שאלה, איך מתגברים על זה? נכון? שאלת אותי או רצית לשאול? אה? קודם כל באים לאן? באים למכון מאיר.
השיעור הזה.
לא דווקא לשיעור הזה. סליחה שאני אומר, אדם זה כמו מצבר. המצבר הוא מתרוקן לפעמים. פשוט מתרוקן. ואדם מרגיש שהוא לא, לא רק שהוא לא, לא מאיר, הוא לא מואר, הוא לא שום דבר, אין לו אנרגיות, אין לו כוחות, אין לו שום דבר. וכל זה בגלל הדימוי העצמי החלש שיש לו. לכן, קודם כל, אני אומר, שיהיה דימוי עצמי חזק, לא חלש, דיינו שאני כן יכול להשתנות, כי אני כן יכול להיות בן אדם טוב, שאני כן יכול להצליח בחיים, כל הדברים האלה. הדבר הראשון זה חינוך. זה מתחיל מהבית. אם ההורים מעודדים, מחזקים, מפרגנים, מילה טובה, איך אומרים, ילדים, איך אומרים, הילד נופל, מרימים אותו, כל הזמן. אז לאט לאט, הדימוי העצמי של הילד מגיל אפס, הוא מתחיל להיות, הוא דימוי חזק, שהוא עצמאי, הוא יכול, הוא יצליח, הדימוי העצמי זה לא העניין של זבנג וגמרנו, זה מתחיל... מהדבר הכי חשוב בחיים זה נקרא חינוך. לאהוב את הילד, לחבק אותו, לעודד אותו, לחזק את רוחו. ודאי שהוא נכשל, ודאי שהוא נפל, לרומם אותו. אז האדם הזה, הילד הזה שהוא גדל, הדימוי העצמי שלו הוא הרבה יותר חזק. אבל אם זה הפוך, חס ושלום. כל פעם שהילד לא מצליח, אומרים, אתה לא שווה, אתה כלומניק, אתה דפר, אתה, מסכן הילד הזה, הוא שומע אלף פעמים, אתה לא שווה שום דבר, אתה רע, אתה,
לא יצא ממך כלום.
כלום לא יצא, אתה כלומניק, אתה דבר. איך הילד הזה יחשוב על עצמו?
שהוא כלומניק.
שהוא באמת כלומניק, שום דבר. אז קודם כל אתה שואל אותי איך לחזק את הדימוי העצמי. קודם כל, חינוך. החינוך. עכשיו אתה כבר גדלת, אתה כבר בן 18. גדלת כבר, קיבלת את המטען שלך עד עכשיו, אמרו לך כל היום אתה כלומניק, ועכשיו אתה צריך לשנות דיסק, מה שנקרא, לשנות את ה... שאתה כן שווה משהו. איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? מי אמר? פעלי מוכן מי? אני אומר את זה ברצינות, לא אומר את זה. אתה עושה תשובה. אתה בא לכאן כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא בגיל 40, היה בעיני הסובב אותו, או הסיפור יותר מדויק, זה רבי אליעזר בן אורקנוס. רבי אליעזר בן אורקנוס היה בן 26, כמדומני, או 28, כבר לא זוכר. בן 26, שהוא היה מה שנקרא, בלשון שלנו, מפגר. בעיני אבא שלו. אבא שלו אמר לו, אליעזר, לך לחרוש בשדה, אתה לא שווה שום דבר. אז הוא היה בוכה כל הזמן, אליעזר היה בוכה. בא אליו אבא שלו, מה אתה בוכה? אני יודע למה אתה בוכה, אבא שלו אמר לו, אתה חורש בהר, שם יש סלעים, זה קשה לחרוש. אתה חורש בביקה, שם האדמה חלקה, אדמה טובה. אז הוא היה חורש בביקה, והוא יושב, בוכה, בוכה. הוא אומר לו אבא שלו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. מה רוצה ללמוד תורה? אתה, מי אתה? אתה אומר, אתה תראה איך אתה נראה, אתה... איך אומרים? איך אמרנו? לא שווה כלום. לא יצא לך כלום. רק חורה. מה עשה רבי אליעזר? שמע שיש בירושלים מכון מאיר, ברח מהבית, פשוט ברח, הבריז, ברח מהבית, בא לירושלים לרבי יוחנן. אמר, רבי יוחנן, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אומר, מה אתה יודע? הוא אומר, לא יודע שום דבר. קריאת שמע אתה יודע? לא. ברכת המזון אתה יודע? לא. שום דבר אתה לא יודע? לא. טוב, בסדר. התחיל להאמר את השמע ישראל, ברכת המזון, התחיל ברכות, דברים כאלה. והוא היה מזיע, היה בקושי יודע לדבר. התחיל ללמוד, היה בוחק, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה ללמוד תורה. עד שהוא גדל בתורה, נהפך לרבי יוחנן, בור שאינו מאבד, אחד מהתלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר היה, בור שאינו מאבד טיפה, סוד, בור סוד שאינו מאבד טיפה. זאת אומרת, הוא היה יודע את כל התורה כולה. אבא שלו, אחרי שנים בא, פגשת, הוא אומר, מה זה הבן שלי? זה הכלומניק! נעשה גדול חכמי ישראל! אז אני שלמדתי את המדרש לרבי אליעזר, שאלתי את עצמי, כל כך הרבה פעמים כתוב שבכל מקום הוא היה בוכה. היה בוכה, היה בוכה. רבי אליעזר היה בוכה. למה הוא כל כך בוכה? מספיק פעם אחת לבכות. אבל מתי האדם בוכה? שהוא באמת רוצה משהו. רבי אליעזר באמת רוצה ללמוד תורה. והוא הצטער על לצער רב, שהוא לא יכול, שקשה לו. ובאמת היה קשה לו. הוא בכה, והוא בכה. הייתה לו באמת שאיפה אמיתית ללמוד תורה. והנה, תיועצה ממנו גדול ישראל. אותו דבר אני אומר לכל אחד. אם אתה באמת רוצה, אם אתה בוכה על מה שאתה רוצה, לא סתם אומר, אלוקים יעזור לך. אותו סיפור דומה היה כאן במכון מאיר, היה מישהו כזה, ממש דומה לסיפור הזה. היה כאן תלמיד אחד, שהוא היה מקיבוץ בגליל. קיבוץ לא דתי. יום אחד הוא בא לכאן, שאלתי, מאיפה באת? אני באתי מקיבוץ זה וזה, אני רוצה לציין את הקיבוץ הזה כרגע. הוא סיפר לי שאיך הוא הגיע לכאן, הוא אומר, תראה, אני השתחררתי, הוא היה שם בחברת נוער בקיבוץ הזה, והשתחררתי מהצבא, ובאתי למזכירות של הקיבוץ, אמרתי, אני רוצה ללמוד תורה. הסתכלו עליי, אתה? מי אתה? הוא היה בחור... נמוך, לא גבוה, אבל מאוד מוצק. בריון כזה. אתה מתאים לעבוד בבננות. למה בבננות? שם יש אשכולות בננות, צריך לקטוף מהזה, זה משהו גדול. אז הוא מתאים לבננות. אתה, חביבי, תורה, תורה, לך לבננות. הוא מתעקש, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אומר, לא, אתה תעבוד בבננות. צריך סבלים בבננות, תעבוד בבננות. מה עשה הבחור? יום אחד לקח את הפקלאות שלו, ברח, מהקיבוץ, עזב את הקיבוץ, בא למכון מאיר. והתחיל ללמוד, והיה לו מאוד קשה. יום אחד היה בבניין הישן, אני רואה אותו יושב, מזיע ממש. והדרך שלו הייתה לשנן משניות. הוא היה אומר משניות בעל פה, ממש לומד אותם בעל פה, עד כדי כך שהיה מזיע, היה חוזר, ללמוד, ללמוד משניות. זה נהפך לרב חשוב בישראל. ממש סיפורו של רבי אליעזר בן אור. לכן, גם אדם שיש לו דימוי נמוך מאוד מבחינת עצמו, על ידי שהוא באמת רוצה, הוא יכול להתגבר על זה, להתחיל ללמוד, לשקוט, לרצות, להתפלל, לבכות, לא משנה. ובסופו של דבר, להצליח ולשנות את הדימוי העצמי שלו, להכיר בערך העצמי שלו, בחשיבות שלו, ביכולות שלו, וכל הדברים האלה. כן.
יש מחלות שפגשתי באוניברסיטה, שיש כאלה תלמידים שכמה שהם מצליחים, ההורים שלהם יורדים עליהם. למה? בצד 90, למה לא 100? וכל הזמן הם פשוט חושבים שהם מפסים, הכל הכל הכל, למה הם 90-95?
יש אנשים שסובלים מזה, ומה זה? זה בעיה נפשית לפעמים, שאם אתה לא 100%, אתה בדיכאון. או בעי או בדיכאון. אז זה צריך מאוד ללמד אותם, להיחנך אותם, שלא צריך להיכנס לדיכאון, לייאוש, חס ושלום. עד רב. יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, בעניין חרדה. הרב, כתוב בישעיה, פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים. אני סובל לאחרונה מחרדה, ואיני יודע מה לתקן כדי שזה יעבור. מה כבוד הרב מציע? אני רוצה להסביר. לשואל, אבל גם לעצמנו. במצבים נפשיים יש להבדיל בין מצבים נורמטיביים ומצבים שאינם נורמטיביים. במצב נורמטיבי רגיל, אדם, הפחד זה דבר טבעי. הפחד זה מנגנון נפשי שהקדוש ברוך הוא סידר לנו שלא ניכשל ולא ניפול לתאומות או לא ניפול למקומות שהם מסוכנים פשוט. זה כמו חיה שיש לה את מנגנון הפחד מפני חיות הטורפות. או כמו הזבוב, שאתה עושה לו קוק, וואף. למה הוא פוחד מהתנועה הזאת שלך? אז המנגנון הזה של הפחד הוא בריא, הוא טוב. אדם צריך לפחד ממצבים מסוכנים לחייו, לנפשו, למצב שלו. אז זה גם לגיטימי שאדם פוחד. אבל יש גם פחד שהוא מעבר לנורמה. זה נקרא פחדים. זה מסוג של בעיה נפשית, או בלשון ה... המקצועית קוראים זה הפרעה נפשית, הפרעה נפשית שקוראים לה פחדים, שזה לא בגדר הרציו, ההיגיון, השכל, הנורמה. כן? למשל, דוגמה, אדם יש לו פחד גבעים. אז פחד גבעים זה לא שהוא באמת נמצא במקום גבוה, רק הוא מדמה לעצמו שהוא במקום גבוה. לפעמים יש לו אדם פחד מדברים שהם בכלל לא רציונליים. זה כבר נושא לטיפול מקצועי של פסיכולוג או פסיכיאטר, תלוי בדרגת הפחדים שזה קיים. אני לא יודע על מי הוא שואל כאן, על מה מדובר כאן, אבל בדרך כלל כשאדם הוא במצב של חולשה ופחדים דברים כאלה, יכול להיות זה בגלל ירידה מוסרית גדולה. וצריך לתקן את המצב המוסרי, הנפשי, היחסים שהאדם בין אדם לחברו, בין אדם לקונו וכולי. זה מחזק את אמונתו. האמונה והביטחון, הביטחון זה הפך מהפחד. קשורים אחד בשני. כמה שאדם יותר חזק באמונה, הביטחון אצלו יותר גדול. ואם יש לו ביטחון, בוודאי יש לו אמונה. וביטחון לא רק בקדוש ברוך הוא, אלא גם ביטחון ביכולות של עצמו. זאת אומרת, כמה שאתה מאמין ביכולת שלך, גם הביטחון שלך יותר גדול. ההפך. כמה שאין לך אמונה בעצמך, הפחד שלך יותר גדול. אדם מתחיל בעבודה. אם הוא מאמין ביכולת שלו, הוא יעבוד בשמחה ובביטחון. אבל אם מראש הוא אומר, אני לראש, אני לא מאמין ביכולת שלי להצליח, הבאמת הוא מאבד את הביטחון שלו, הוא מכנס גם לפחדים לפעמים, והוא לא יכול להצליח בעבודתו, אני אומר ברמה הפשוטה הזאת. לכן, אדם שרוצה להתחזק ולהסיר פחדים מליבו, יתחזק באמונה ויגדל בו הביטחון. זה ברמה הנורמטיבית. ברמה לא צריך בדיקה. זה דבר אחד. מה רצית לשאול?
זה קצת חופף
לכוחים
בעצם
ידים. יכול להיות, אני לא רוצה, זה כבר עניין יותר עמוק. הדבר השני, עד כמה אפשר לבקש דבר מסוים מהקדוש ברוך הוא? תמיד, למה לא? הרי הוא כל יכול. יכול תמיד לבקש. אמרת, עם ישראל ביקש להיגאל מהגלות 2000 שנה, ולא הפסיק לבקש. אנחנו מתפללים כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. כל יום מבקשים. לא מפסיק, לא הפסקנו לרגע לבקש. תמיד לבקש על הכלל בוודאי. לבקש על הפרט גם צריך כל אחד. אל תתייאש, כתוב אפילו חרב חדה. מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. בין השאר, המושג רחמים זה בקשת רחמים. לא צריך להתייאש, בשום מצב לא צריך להתייאש. כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אני בדקתי איתו. לא מוגבל. תמיד הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.